אבל שם טוב מביא פה את הלשון של ספר עץ חיים, של הארי הקדוש. איך פותח הארי הקדוש את הספר שלו עץ חיים? כשעלה ברצונו הפשוט לברוא העולם, אז זה הציל והתחיל את כל הספירות. אז מה הסיבה שהעץ חיים בחר להתחיל את הספר שלו בלשון הזה? הוא פתח את הספר שלו בצורה מקבילה לכמו שהתורה פתחה את התורה. התורה התחילה באמונה של חידוש העולם, בריאת שמיים וארץ, בריאת מעשה שמיים וארץ, כדי להשריש דבר ראשון שהעולם הוא מחודש והוא נברא יש מאין. וככה גם הוא פתח את הספר שלו בעניין של בריאת העולם. כשעלה ברצונו פשוט לברוא העולם, אז הוא ברא קודם כל 10 ספירות, שמהם הוא התחיל את כל הבריאה של כל העולמות. הוא ראיה מוכרחת לזה, הוא רוצה להביא ראיה לזה שהעולם הוא מחודש, שהוא נברא יש מאין, הוא לא קדמון. מאיפה? מהאדם המחדש בתורה. כשאדם לומד תורה, דבר חדש בתורה, או אדם חידש את הדבר בתורה, החידוש הזה שהוא חידש, זה נקרא יש מאין. בתחילה לא חידש, ועכשיו השכל מוליד, ונתחדש דבר יש מאין.
תן לי גם עצום, שרים עד היום הזה.
אבל יש פה תורה, כלומר,
לומד
תורה, זה לא, יש מאין, זה ממש אין כלום. פה יש תורה, יש את הזרע ש...
כן. אבל תכף הוא יסביר את זה טיפה יותר. מה אומר פשוט אומר?
אני אומר, זה פלא עצום שהיום ככה, ככה אלפי שנים אחר כך. יש לך עוד אנשים עדיין
חדשים. עוד מה לחדש.
מה זה לחדש? ההפרקות, שאף אחד, לא הרשב"ו, לא הריטב"ו הביא את זה, לא הראשונים, לא האחרונים. איזה בחור ישיבה שעכשיו לומד סוגיה בקידוש, פתאום עולה לו איזה שאלה. פלא. פלא עצום.
אין באמת.
לא, יש מאין?
כן, עכשיו
לא. הקדוש ברוך הוא זה יש.
זה יש, בטח.
אז?
מה זה יש מאין?
הבריאה. השם היה.
לא, לא. הבריאה לא הייתה.
אז עין הולך להיות מלך לא שאלה, לא היה.
לא. יש השם
תמיד. בערך למה שנקרא בריאה לא היה.
בערך לא בריאה, שהעולם הוא נברא. דבר נברא, הוא מחודש, הוא לא דבר שהיה. זה כל עניין של פסח, כל עניין של יציאת מצרים, כל עניין של קריאת ים סוף. להעצים את האמונה הזאת שהעולם הוא חידוש, הוא נברא, הוא יש מאין. וזה מתי אדם יכול להבין את האמונה הזאת מהאדם עצמו כשהוא מחדש בתורה. עכשיו הוא יסביר. מהבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, שיש בשכל האדם 10 ספירות. כמו שיש 10 ספירות בעולמות העליונים שמשם השם מנהיג את העולם, יש גם בתוך האדם. כי אבא ואמא הם המולידים דבר שנתחדש בתורה. נקרא אבא ואמא. כשאדם רוצה לחדש בתורה, מאיפה הוא מחדש את הדבר הזה? בתוך האדם יש חוכמה ובינה, אבא ואמא, שתיהם ביחד מולידים דבר, כמו אבא ואמא שמולידים, בתוך המוח של האדם יש אבא ואמא שמוליד לו הבנה שהוא בשבילו היא חידוש. בשבילו היא לא הייתה קיימת, ועכשיו הוא הוליד משהו חדש, זה נקרא בתוך האדם עצמו.
איך הם שמחים בחיבה שלי.
לגוסים. לגסידים. שכחנו לחסות אותך.
זה בסדר גמור, זה... אז... אז בתוך האדם יש 10 ספירות. הספירה הראשונה זה כתר, שזה השורש והמקור לכל הכוחות. אחר כך יש אבא ואמא, זה החוכמה והבינה. החוכמה זה נקודה, זה גרעין של רעיון. יש לך גרעין של רעיון, חוכמה, שאתה רוצה להוליד אותו. עם מי אתה מוליד אותו? עם הבינה. הבינה היא התרחבות, היא התפשטות, שהיא עוזרת לך להוציא את החוכמה שאתה רוצה להבין. זה נקרא בשבת יום קודם, שבתוך האדם יש 10 ספירות, יש לו חוכמה ובינה. כמו אבא ואמא שהם מולידים, גם הוא עכשיו הולך להוליד משהו בתורה. נולד הרעיון, נולד הרעיון. אגב, יש כתוב בזוהר ובתנא דאליהו, ש... אחד המעלות הגדולות בשבת זה לחדש חידוש תורה. מוצאי שבת, אליהו הנביא יושב וכותב מה שיהודים חידשו בשבת. אומר, ואם אדם אין לו יכולת לחדש בתורה, ישתדל בשבת ללמוד דבר חדש שלא למד אף פעם, ולהבין דבר חדש. כל חידוש שאדם מחדש בתורה זה לא סתם, זה הוא הוליד בתוכו עוד גילוי אלוקות. זה הולדה, זה אבא ואמא שמולידים. אז שהוא הבין דבר חדש, הוא למד דבר חדש, זאת אומרת, נולד אצלו, בנשמה, במוח, בלב, נולד אצלו עוד יותר גילוי אלוקות, עוד משהו עם השם. ובפרט בשבת, כי שבת זה...
אני שאלתי את הרב, מה זה נקרא לחדש בתורה? הרב אמר לי שזה שלומדים משהו ומיישמים אותו. שחיים עם אותו, כי לומדים הלכה, ואז חיים לפי ההלכה הזאת, זה נקרא חדש.
אז אחרי שכבר נולד הרעיון, אז זה כבר אחרי כתר, חוכמה, בינה, מה הספירה שבאה אחר כך? חסד. חסד זה מתפשט. והטבע של חסד שהוא מתפשט לאין תכלית, בלי הגבלה. זה נקרא חסד. זאת אומרת, מהטבע של מה שאדם חידש עכשיו, נולד, מהחוכמה והבינה הזאת, נולד חסד, נולד איזו השפעה, ללא גבול, השפעה אלוקית, ללא גבול שהחוכמה והבינה האלה שהוא חידש בתורה הולידו. אבל אחר כך צריך בחינת גבורה, סוד הצמצום, להגביל את ההתפשטות הזאת, למה? שיוכל לתפוס לאומרו בפני אחרים. אם החידוש שאדם יחדש, הוא יהיה אין סוף, אז הוא לא יתפס במוח, כי זה אין סוף, וגם לא יכול ללמד את זה. אז לכן יש גבורה, זה הספירות שנמצאים, זה מה שהבעל שם דבר מלמד, הספירות שנמצאים בתוך האדם. והכל, איך נעשה כל השלמות הזאת, חסד וגבורה? הכל על ידי קו האמצעי, זה נקרא תפארת. התפארת זה ממוצע שהוא משלב ולא נותן לדברים להתרחב יותר מדי לצד החסד וגם לא יותר מדי לצד הגבורה. כי גם כן אם הגבורה תתגבר יותר מדי, אז גם מצטמצם החידוש שהאדם רצה לחדש. לכן צריך את התפארת בתוך האדם, שהתפארת היא עוזרת לחידוש שלו להתחדש ולהתפתח, אבל במידה הנכונה, באופן שלא יהיה מדי חסד ולא יהיה מדי גבורה.
בחידוש או סתם כל...
אה?
בחידוש או סתם כל...
אה? הנה חנמי, רק פה מה שהוא רוצה ללמד, זה, פה התורה שהבעל שם טוב מלמד, זה איך יש 10 ספירות בתוך האדם. אז מה יש בתוך האדם? יש בו חוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה אבא ואמא. זה נועד להוליד איזה תורה. אחרי שהיא נולדה, אחרי שנולד אצלו הרעיון, אז אנחנו צריכים את שאר הספירות. אז החסד זה התפשטות של הרעיון. הגבורה היא מצמצמת את זה, אבל הגבורה והחסד שהם פועלים, הם פועלים דרך התפארת, שלא יהיה מדי לכאן ולא מדי לכאן.
זה עדיין במחשבה,
כן,
זה
כן.
למה
צריך
לצמצם את זה?
כי זה מה שכותב כאן, אם לא יצמצם, המוח שלו לא יתפוס את מה שהוא משיג, הוא גם לא יכול ללמד את זה לאחרים.
זה בעצם הסיכום, לסכם את זה
לעצמך. קח את המוח של הרוגת שובל, לא היית עוצר אותו. אתה לא יכול, אי אפשר להשיג את זה. אם כך אתה, יש לך קוני עולם, אתה לא, אם אין להם את ה...
אם אחרי שאדם היה מחדש חידוש, זה היה נעצר במידת החסד, החידוש הזה יוצא מכל פרופורציה. הוא מתרחב, מתרחב, אין למוח כלים לקבל אותו, הפה לא יכול לדבר אליו ואין לזה משמעות. זה נקרא גבורה. אחר כך צריך האמנה.
האמנה?
אמונה. כמו שאמרו בש"ס, מכות, בח הבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיד. יש את הדבר שאדם מבין. אדם מבין איזה משהו בתורה. אבל זה לא מספיק. שיש לו הבנה, הוא הבין איזה דבר, זה עוד לא נקרא תורה. זה רק הבנה של התורה. מתי יש משמעות למה שהוא הבין? כשיש אמונה בדבר. הדברים לא יכולים להישאר בהבנה. הם צריכים להגיע למצב שזה יתאמת אצל האדם שהדבר הזה הוא דבר אמיתי ונכון, והוא צריך ללכת איתו. הוא לא רק מבין את התורה, אלא הוא גם מאמין בדבר הזה, מתאמת אצלו.
נאמנות.
כן. זה נקרא, בח הבקוק ועמידן על אחת. הבעל שם אותו בעצם אומר, פשט בגמרא. מה זה בח הבקוק ועמידן על אחת? הבח הבקוק בא ואומר, אחרי כל ההשגות, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, הבנת משהו בתורה, חידשת, זה התפשט במידה, אבל אם הדבר הזה לא מאומת אצלך, וזה לא ברור לך, אין העמדה לכל התורה הזאת. זאת אומרת, בעצם מה כתוב כאן?
כשאתה גומר את החידוש, אתה אומר, תוירס אמס.
אחרי שגמרת לחדש, עכשיו תתיישב, ותאמת את הדבר, ותבין שהתורה שלמדת עכשיו, זה לא סתם הבנה, זה חלק מהחיים שלך. תאמת את הדבר, ותבין שזה אתה, עם זה אתה צריך ללכת עכשיו. זה שלבים בלימוד, לא שלמת.
תסלסל בזה. אדם שעושה חידוש, הוא נותן איזה ריקוד אחר כך, זה סימן שלו.
ובחינת האמנה הם תרי סמכי קשות. זה שתי עמודים של אמת, שמי הם זה נצח ועוד. כמו שהרגליים מעמידים את האדם, כך האמונה של האדם מעמידה אותו ומקיימת אותו, מקיימת את התורה שלו. איזה תורה מתאימה לפסח, זה שלמה. זה בדיוק פסח.
חידוש האמונה.
כן, חידוש האמונה בפסח נפתחים שערים כאלה שאדם מתעמת אצלו כל התורה, כל המצוות. כל פסח זה מתעמת עוד יותר ברור, עוד יותר ברור. למה אני צריך לקיים מצוות? למה אני צריך להיות אחרי השם? למה התורה היא כל כך צריכה להיות עיקר בחיים שלי? זה מתעמת וזה נקרא בח הבקוק במידן על אחת. אחר כך התענוג שיש לו במה שחידש נקרא יסוד. יש כבר חיות, הוא הבין משהו, התחדש משהו, אדם למד סוגיה, תרח, 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 בסוף הסוגיה הזאת היא ברורה לו. איזה תענוג יש לאדם? זה כבר השלב, אחרי שכבר הוא גמר את הכל, עכשיו יש לו תענוג, זה נקרא יסוד. הוא מקבל חיות, הוא מקבל שמחה, הוא מקבל תענוג מ...
יסוד זה לא תוצאה, זה לא...
כן, זה פועל יוצא, נותנים לאדם משמיים... מתיקות מכל המהלך שהוא נמצא בו.
מה היה
אחר? נצח ועוד זה הרגליים, זה האמונה.
זה ביחד.
לא, זה כמו שתי רגליים שמעמידים, זה בח הבקוק ומידן על אחת. אחרי שכל הסיפור הזה נגמר, הבנת את החידוש, הוא ירד במידה, במשקל, במסורה, היה לך כלים ללמוד אותו, להבין אותו, הוא התאמת לך, עכשיו מגיע תענוג. אין יותר תענוג מזה שאדם למד ומשנתו סדורה לו והכל ברור ומאומת. הוא גם מאמין בזה. הוא למד עכשיו איזה משנה, אבל זה לא נשאר בגדר הבנה, זה נהפך להיות חלק ממנו, זה מעמיד אותו. המשנה הזאת היא מעמידה אותו, הוא מבין שכל זה... אחר כך נתגלה...
זה חידש, זה מה שהרב אמר לך. יש גם בשבילך זה כל אחד שלמד דבר חדש. והבנו איתו באמת, זה חידוש.
אחרי שאדם זכה לכל זה, נתגלה על ידי הדיבור שהוא מלכות. עכשיו הוא גם יכול ללמד את התורה הזאת. שהוא הבין אותה, היא מאומתת אצלו, זה ברור, יש לו מזה תענוג. עכשיו יש לו מלכות, פה, הוא יכול גם כן ללמד, ללמוד וללמד.
אם משהו אחד, שאי אפשר להגיד את זה לאחר לפני
שאני אומר, תענוג. כן, או, יפה מאוד, רב שלמה, אתה מבין? אתה לא יכול להעביר את התורה, לא רק אם הבנת אותה, בגלל שאחרי שיש לך מזה תענוג, רק אז אתה תעביר את זה. כי זה לא מומד אצלך, זה לא מהיר לך, אז איך תלמד?
אז...
מה?
לא, באתי להגיד, היום בבוקר התענגתי על התורה של הרב, ולא הצלחתי להעביר את זה הלאה, כי כנראה פספסתי שלבים קודמים בפני התענוג.
לא, כי צריך ללמוד כל דבר, זה... מה רוצה הבא השם טוב בכל התורה הזאת להגיד? מכל זה אנחנו לומדים הוכחה איך העולם הוא נברא יש מאין. כי כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולמות, הוא קודם כל, כשעלה ברצונו, אז הוא ברא את כל העשרה ספירות האלה, אז אותו דבר, איך אני פוגש את זה? אני פוגש את זה אצלי. אני רואה את העשרה ספירות האלה בי. אני רואה איך שלפני שלמדתי, לא היה לי לא חוכמה, לא בינה, לא חסד, לא תענוג, לא אמת, לא אמונה, לא דיבור, לא שום דבר. מאיפה כל זה נולד? זה יש מאין. מכאן אתה תבין על הבריאה. זאת אומרת, מה שהבא השם טוב אומר פה, אם אתה רוצה לחוש מה זה בריאה, מה זה אמונת חידוש העולם, תלמד איזה דבר, אבל יסודי. תבין אותו טוב, תחיה אותו, שיתאמת אצלך, תקבל ממנו תענוג, תלמד אותו, משם אתה תבין איך העולם הוא מחודש. זה חידוש עצום.
מה שמסע שותף ומסע בראשית.
בדיוק.
ממש ככה. אדם מחדש חידוש. בעצם עושה מהם ויצירה חדשה לעולם.
ולחדש. אחרי כל זה אומר הבעל שם טוב, תורת השם תמימה. עוד היא נשארה בתמימותה, כי עוד עד...
עד לאף אחד
לא נגע. עוד לא נגע בה. מרוב שאין לה סוף, אין לה... אילו כל הימים דיו וכל העצים, כל הקנים קולמוסים, אין לה, אין לה סוף לתורה. ובאמת, כי קודם היה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות עליונות על ידי עוסקו בתורה ברזין סתימין. ואחר כך בעוסקו בתורה בנגלה לברי עולמות אלו הנגלים. פה אומר הבא השם טוב, יש קשר בין, בין מה שאדם מחדש בתורה לבין בריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא את העולם ברא על ידי התורה. הסתכל באורייתא, הוא ברא על מה. קודם היה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות עליונים. קודם כל, איך הוא ברא את העולם? התחיל עם העולמות העליונים. על מה, על איזה חלק בתורה הקדוש ברוך הוא הסתכל כשהוא ברא את העולמות העליונים? כשהוא עסק בתורה ברזין סתימין, כשהקדוש ברוך הוא עסק בסוד של התורה, מזה הוא ברא את העולמות העליונים. ואחר כך כשעסק בנגלה של התורה, נבראו העולמות הנגלים, העולמות שאנחנו רואים פה. אז יש קשר בין בריאת העולם לבין התורה. אז במילא, כשאדם עוסק בתורה, כשאדם עוסק בפנימיות של התורה, הוא יכול להבין איך העולמות העליונים הם מחודשים. כשאדם עוסק בנגלה שבתורה, הוא יכול להבין איך העולם הזה הגשמי הוא מחודש. עד כאן התורה.
וואו.
זה עמוק עמוק. כן, כן.
ואז אני לא מספיק
אם אדם לא מרגיש מספיק מזה איך שהוא מחדש. שמה? להבין,
להגיש
איך
השם
מחדש יש מאין,
צריך
רק
ללמוד ולחיות את
הזה,
לא סתם.
כן.
כי כל
כולה
כולה.
כן. מספיק חיים את זה. כן, בשביל להבין את זה, פה התורה הזאת היא לימוד עצום, היא מלמדת איך אדם לומד. אדם צריך ללמוד עם עשרה ספירות, לא רק עם המוח, לא רק עם החוכמה. זה קומה שלמה. זה בן אדם, זה כמו בן אדם שלם, זה קומה, זה עשרה ספירות. כן, יש לזה אבא ואמא, יש לזה שבע מידות, יש לזה פה, יש לזה בהירות, יש לזה אמונה, יש לזה תענוג. וזה כזאת תורה...
רגשת ללמוד דף גמרא עם כזה רגש, אה?
כזאת תורה היא תיתן לנו כוח להבין מה זה חידוש העולם. בדיוק עכשיו זה ערב שביעי של פסח, וזה ידוע שאחד מהדברים ששאלו את הבעל שם טוב, זה שהיה פילוסופים באותו זמן שהוכיחו שהמעמד של קריעת ים סוף הוא יכול לקרוא בטבע. יכול להיות מצב כזה שפתאום מגיע רוח ו...
התורה
מה?
התורה אומרת. שמה? זה היה רוח.
כן.
כמובן שזה השם, אבל התורה אומרת שזה היה...
כן, אבל כי בכל הם רצו לנתק את זה ממשהו ניסי. רצו להגיד. אז השם טוב אמר נכון, אבל למה זה קרה בדיוק כשעם ישראל הגיע לשם?
היה עוד אחד, היה אחד איזה מזכיר שהוא היה הביא שאתה אבן סנת פירון. הוא הראה לה שלהגאון מבין לך שזה חותך מים. הוא אומר לה שייטה, כבר קדמו אותך, הוא מעיית משהו, הוא לא נגע במטה בכלל בים. מעיית משה על הים, לא נגע במים. נראה לי מנדלסון, זה היה מה שזה, זה היה מהזכיר שם. הוא התחיל את המשהו, יש כזה, לא, אנחנו יודעים שמשה. כתוב, ויית משה, לא כתוב שהוא נגע במים.
אתם אורם
אסמטכו, נטי אסי אותך. נטי אסי אותך, לא כתוב שהוא נגע במים. אורם
אסמטכו, שלא
יחשבו ש... אורם אסמטכו, חיים מחדים. תרים את המטה ושלא יראו בכלל, שלא יחשבו בכלל שהמטה נגע.
כל מה שאמרנו להרים את המטה זה בשביל הבחירה. שיהיה מקום לחשוב שלא זה המטה.
אחד אמר לה, הרם את מתך, שלא יחשבו אפילו.
כן, אבל למה בחלה צריך להרים את המטה? יכול להגיד מילה. זה בשביל הבחירה, זה מקום לאפיקורסים לטעות. כי כל העולם נברא בשביל הבחירה. גם הניסים...
יש מקום. כן. זה פלא עצום שדיברנו על זה, הרב הזכיר את זה כזה דרך אגב, שהילדים כבר היו אחרי שנה במצרים, שכבר רואים דם, צפרדי הקינים, כן? והם עוד מתממים, עוד זה... איפה, אחרי שנה כזאת של... הסתקחות ו... איך מגיעים לכזה מצב של עוד דקה? הוא לא הספיק בצקם
להתמנה. 200 שנה
לעבדות. כן, אבל אחרי, מדברים שנה של... הם רואים כבר את יד השם.
הם הולכים ויורדים, כמו שהם נשארים עוד רגע.
עוד רגע לאחר זה, הם לא התעלו משך השנה.
לא יוצאים
מעבדות
בשביל.
גם אנחנו ראינו הרבה דברים, אנחנו
דקה אחר
כך
נבולבל. לא רק זה, זה היה שגם הרב הזכיר את זה, זה היה בבוגר, גלות הדעת. ברגע שמאדם מקשה את עצמה, הכוח של המצרים זה היה בשביל לייצר, דם, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. הגלות הדעת, זה מה שהגיע אותם למצב שזה נקרא עבודה זרה, עבודה ש...
מכיר מה שהרוחם כותב שכל העשרה מכות, זה להראות איך הקדוש ברוך הוא שולט
בכל כוח. אבל זה בשיא בשבילנו, כשהם חיו בתודעה, הניסיונות שלהם היו גדולים. כי עכשיו זה הדברים שאת מחייב אותם, זה לא פשוט. אתה צריך פתאום מעבד עבד מפקיר לכם, פתאום יש קדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות דברים.
מה פירוש בהגדה, אילו לא הוציאנו במצרים, עדיין אנחנו ואבותינו משועבדים לפרעה במצרים? כמה זמן פרעה יכול לחיות?
זה גלות הדעת.
זה מה שהזוהר כותב, פרעה, זה בחינה מסוימת בעולם העליון של סטרא אחרא שהיא משבשת את הדעת של האדם. ואם לא היינו יוצאים משם, היינו עד עכשיו משועבדים ל...
וזה ניסיונות, אני חושב, של כל היום, כל בן אדם, כל הזמן.
גם יש גם את הפרעה הזה?
הבחינה, ודאי שיש.
רגע, אדם יש לו בחירה, האם להיכנס למצרים, לצאת למצרים. ברגע שאדם נפל מהאמונה, זה נקרא מצרים. ברגע שהוא יתרומם, זה יציאת מצרים. לכן חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן חייב לזכור את יציאת מצרים כל יום, בבוקר, בערב. למה תזכור את יום יציאתך מארץ מצרים?
אומר לה גם על העבודה זרה, אבל איך הגיעו למצב של עבודה זרה? הרי כתוב שעם ישראל בתוך מצרים, בגלל שלו שינו שמם, לשונם, לבושם, הם שמרו על עצמם, עד שהגיעו עד כתחתית, מה משהו, הם עשו ברקסים בשביל זה. אומר לזה, ראיתי הפר ישראל, מבוש, מבין את זה שזה, העבודה זרה זה עבודה שהיא לא קשורה, זה לא עבודה זרה שמשתחווים, אדם שזה לא קשור אליך עבודה, אדם שמתנתק. מתנתק מחיי העולם, הוא יכול לחיות עם הקפוטה, יכול להיות עם כל השמם, לשונם, לבושם, אבל הוא מנותק מחיי מבורא עולם, אז זה נקרא עבודה זרה.
וואו,
בשרתם ועבדתם. זה פלא לעצום, זאת אומרת, זה נקרא עבודה זרה, אדם שמתנתק ותולה דברים עובד עבד אזור.
זה הפשט מתחילה, היו עבודו לעבודה עבודה זרה.
אין פה הסבר אחר, אז מה... בסדר.
לא חיו בבהירות נכונה. שאלה.
גלות הדעת, זה מה שזה...
כתוב שכל ההבדל בין אל אחר לאשר אחד זה קוצו של יוד. זה טיפה, טיפה בהירות. בבעל שם טוב כותב, איזה נס יותר גדול, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, או בריאת העולם? מה הדבר שאמורים יותר להתפעל ממנו?
בריאת העולם.
בריאת העולם. כי בריאת העולם זה יש מאין. קריאת ים סוף זה יש ויש. יש ים, עד הוא נקרא. אבל זה שיש ים זה הרבה יותר חידוש. אז למה התורה עושה עסק לקריאת ים סוף? למה לא מבריאת העולם? אמר הבעל שם טוב שהעניין של בריאת העולם, של להאמין בעולם שהוא מחודש, זה לא, זה לא להגיע למדרגה הזאת, זה על ידי קריאת ים סוף. שכשראינו את קריאת ים סוף, ראינו איך שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, אז אנחנו מתפעלים ממה? לא מזה שנקרא הים, זה ודאי נס. אבל זה מראה לנו שאיך נקרא הים, בוודאי יש פה מישהו שכל רגע מהווה את הים. אז אם כן, הוא גם כן ברא את הים יש מאין, לשם אנחנו חותרים להגיע. כן. לכן בקריאת ים סוף, מה אמרו? זה אלי אנו ואמרו, ראתה שפחה על הים, זה מורה באצבע. הגיעו לכזה גילוי אלוקות שהבינו נכון, כל העולם הזה הוא יש מאין, הוא מחודש כל רגע ורגע. זה כל העניין.
זה פעל עצום, זה גם תוספת. חייב שכבר ראו את הדם צפרדעי הקינים, דברים הזויים. אף על פי כן, הם לא הגיעו לנקודה של בימינו עד קריאת ים סוף.
עד קריאת ים סוף.
פעל עצום.
רק אחר כך יכלו לקבל את התורה.
פעל עצום. גם שנה שהם נמצאים, רואים דברים משוגעים, ברד, חושך. עדיין לא הגיעו לנקודה. כן. אתה אומר, יכול לראות דברים בצורה וקריאת ים סוף. אז הוא מביא אותו לאמונה. באמת, וואו, יש ריבונו של עולם. כל מה שראינו עד עכשיו זה גם ממנו.
וגם לא מספיק פעם אחת קריאת ים סוף, כל שנה שביעי של פסח.
ממש.
כל שנה עולה לסדר, כל שנה. וגם זה לא מספיק, כל בוקר יציאת מצרים, כל ערב, וכל יום תפילין, וכל יום. כל הזמן לשמר את האמונה הזאת, כי רגע אחד זה בורח. לכן כתוב במצה, בכל מאכל של לחם יש בו ארבע יסודות. הקמח זה אפר, המים זה המים. התפיחה של הדבר זה הרוח, ומה שאופים אותו זה האש, יש בו הרבה יסודות. בפסח אנחנו מורידים את יסוד הרוח, לא נותנים לזה לתפוח, למה? כי בפסח אנחנו עומדים במצב, עם ישראל עמד במצב שהוא אחרי כל הגילויים של האמונה, הוא רוצה לקבל את התורה, עדיין אין תורה. אם אתה מכניס את הרוח של העולם, את האוויר של העולם בתוך המאכל שלך, אתה לא מצליח להגיע ל... מתי אתה יכול לאכול לחם שתפך רק בשבועות בקבלת התורה שיש שתי הלחם, קורבן הלחם? כי רק אז אני יכול לקבל את אוויר העולם ולא להישאב אליו.
ואז דווקא מחמץ.
לכן כל הקורבנות עתידים להתבטל חוץ מקורבן תודה שאוכלים בו חמץ ומצה ביחד. שהופכים את החמץ. ושתם אינו, י"ב.
וואו, קשה לי מאוד.
קשה?
אני ממש דוקר לי כל דיבור, ממש.
כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא בהי, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ, בי ברעם. בי ברעם זה אותיות בהי ברעם. עולם הבא נברא ביוד, מפני שצדיקים שבו מועטים, כמו היוד שהיא קטנה. כן, זה חזר, זה הגמרא במנחות. מסביר הבעל שם טוב, והעניין, שמעתי ממורי הבעל שם טוב, שיראו לו, כשהוליכו תחת עץ הדעת טוב ורע, יראו לו את המדרגות שיש בגן עדן, והוליכו אותו תחת העץ הזה, עץ הדעת טוב ורע, שהעץ הדעת טוב הרע הזה הוא נמצא בגן עדן. זה בעיקרון גן עדן אין בו רע. אבל יש מדרגה תחתונה, תחתונה בגן עדן, ששם נמצא עץ הדעת טוב הרע. אז ככה כותב הבעל שם טוב. הוליכו אותו שם. היו עמו אנשים הרבה מישראל. ואחר כך, כשהעבירו אותו תחת עץ החיים, עץ החיים זה המדרגה הגבוהה שיש בגן עדן, זה גילוי אלוקות בתארתו, לא היה כבר הרבה אנשים. העבירו אותו עם קצת, היו מועטים. אחר כך, כשהכניסו אותו בגן עדן הפנימי, נתמעט עוד, הנוכחים נתמעטו, עד שנשארו מעט מזה. זה הכוונה צדיקים שבו מועטים. באיפה שעץ הדעת טוב הרע, יש הרבה אנשים. כשעלה לעץ החיים כבר יש פחות, וכשהגיע לגן עדן הפנימי, זה נקרא בעולם הזה, איפה שיש את הטוב הרע, רוב העולם נמצא שם. לא, אבל הוא שואל שאלה חזקה, רב שלמה, רוב העולם נמצא בטוב ורע. איך אנחנו יכולים ל...
מה, זה יוגה כאילו?
לא, טוב ורע, כללית, כן.
אני
אהיה הראשית. כל אחד ירגיד לעצמו, איך אני, אני אהיה בדיוק הבודדים, יש כל כך הרבה אנשים, בדיוק אני אהיה מהבודדים האלה, מהיהוד הזאת.
אז מה עושים את
זה? והגבה ליבו בדרכי השם. פה אדם צריך להגבה את ליבו, כן, אני יכול להיות מהיהוד האלה, מהבודדים האלה. יש כזה סיפור שהבעל שם טוב אמר, שהיה צדיק אחד בדור שלו, אני חושב שזה היה... אולי רבי יצחק מרדוביל, אני לא זוכר. כמו נתנו לו את הנשמה הכי פחותה בדור, הוא כל כך התייגע בעבודת השם, העלה אותה למדרגת רשב"י. שמעת כזה סיפור? על מי זה? או לא, רבי חמיזדות שבולה, כן. כן, רבי, אמר, אמר שמצד הערך שלו, היה לו את הנשמה הכי פחותה בדור. מה זה הנשמה הכי פחותה? זה...
וואו.
העלה אותה עד למדרגת רבי שמעון בר יוחאי.
וזה שעת לשמי, אבל זה לא... זה קיבל כוחות מלמעלה. כן. זה לא... זה בגלל.
אבל איך הוא קיבל את הכוחות האלה? בגלל שהוא אמין ורצה והשתוקק וידע ש...
לא עזב. לא עזב את המערכה. קיצר, זה עבודה עד 120.
או כמה לימוד התורה, יש מאה.
לראות פסקה קטנה, עכשיו אתה צריך לנוח. או, בעצם שתי פסקות, כי אחת קשורה ממש לענייני דיומא. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. דהיינו רוחו של אדם, הנשמה של האדם. שירחף על פני המים היא התורה. ירחף על פני המים, מים זה תורה. מה כוונה לרחף על פני המים? לעיין בתורה בנחת, במתינות, כמו אדם שמרחף. ללמוד ביישוב הדעת שהרוח שלו, שהנפש שלו תרחף על פני המים. שהוא לומד ביישוב הדעת והוא יהיה מתון ו... שוהה בתורה, מעיין בה, מתיישבת לו, כמו שלמדנו לפני כן בפסקה מקודם, שהתאמת אצלו, שזה נקרא מרחפת, הרוח שלו מרחפת. ואז, ויאמר השם, יהי אור. זה המשך הפסוק. רוצה לומר שיאיר השם עיניו על ידי אור התורה, ואז הוא יגיע למסקנות ברורות שם. כשהוא לומד אבל באופן של יישוב הדעת, מרחפת על פני המים. יאו, זה דיבור פלא. רוח אלוקים זה רוח של אדם.
קודם כל אתה מרחף, זה נקרא, לא הייתי מתרגם את זה לריחוף בדרך כלל, זה כזה, דווקא לא בעיון. לא, בסדר.
בנעימות, בנעימות.
מה?
בנעימות.
בעיון קל.
לא, זאת אומרת, לא קל. מה שרחף על פני המים, זאת אומרת, אולי...
לא, מה זה נקרא לרחף? מה פירוש המילה לרחף? אנחנו משתמשים בזה למובן שלילי. אבל מה המשמעות האמיתית?
לא, כשהרוח עוברת מעל המים, כן, היא מזיזה, היא עושה את הגלים, לא?
כן.
זה מה שנקרא, זה הריחוף. זאת אומרת, היא לא נכנסת לתוך המים, אין לה כניסה למים, לרוח אין לה כניסה למים.
כן.
היא יכולה להרבב את המים.
כן.
ולכן היא מלמעלה, היא לא חופרת. החידוש פה להגיד את זה שזה רחף על פני המים, שזה הכוונה היא להתעמק. לא בדרך כלל מרחף,
היא
עוברת מלמעלה.
זה במתינות, ביישוב הדעת. בנחת. בנחת, בדיוק. זה אני אומר,
בנחת. הוא מתאוי כעת.
אתה מרחף.
תלוי, נשת.
ואז היא, והיא אור. אז רק הדיבור הזה ככה, בגלל שזה מענייני דיומא. ויהי כחצות הלילה, שהספק הוא כחצות לכאן ולכאן. זה חצי, זה מחצה על מחצה. ויש צד לעשות כך, ויש צד לעשות כך, זה נקרא כחצות. אז אני השם יוצא בתוך מצרים. מצרים זה מצר, במצר שלו, בתוך הקושי, להאיר עיניו, שהוא יגיע ל... זאת אומרת, כשיש לאדם חצות לילה, אז אני השם, אור השם, יוצא בתוך מצרים, בדיוק בתוך, שהוא נמצא בין...
איך בן אדם אבל יכול לדעת באמת שהוא קיבל עצה מהשם, כשהוא נמצא במצב של ספק?
של ספק.
שכך חצות.
שהוא יציג את עצמו מזה.
ולפעמים התשובות שהוא באדם...
למדנו שבוע שעבר, שהוא יציל את עצמו מזה.
שיראה איפה שיש את ה...
אם יש לו הנאה, שהוא לא ייסע.
כן.
שאלה הוא שאלה, מה זה חצות? אם ההבדל הוא בין אור לחושר, אתה רואה את ההבדל, אבל פה זה בתוך החושר.
אתה בתוך החושר.
אתה בחצי הלילה הראשון, בחצי הלילה השני, הכל חושר.
ואתה צועק, ובונו של עולם, תעזור לי, פתאום אקבל איזה ערב, שנראית לך, וואו, זה העזרה שהוא...
איך אתה יודע? מסתבר שכשהגדוש ברוך הוא מאיר, אז הוא גם כאילו נותן לאדם לדעת שזה האמת. זה נקרא שהוא יוצא בתוך מצרים.
זאת אומרת, שהוא מקבל גם את ההבנה שזה. ואם יש לך עדיין ספק, אז כנראה שזה
לא זה. אם אתה עדיין לא יודע מה שאתה מבין, זאת אומרת שאתה עדיין בכחצות. חזק וברוך. ושלום של כל אחד, אנחנו מאוד היינו פה, אבל... לא, באחר, כואב לי לראות אותך.
לא, אני רואה לי ההפך, בחיות, מה אתה רואה? עכשיו אני אחסות אחרי שעה. נמשיך לזה.
עוד דיבור?
בטח, לא שאלה. עד שבאו לדבר.
זה לא דיבור אחד. ג' חינות הן, ככה הגמרא אומרת, יש שלוש מיני חן. חן מקום על יושביו, שהפשט הפשוט של הגמרא, זה שכל בן אדם אוהב את המקום שהוא גר בו, חן מקום על יושבה. עכשיו, בעל שם טוב יש לו חידוש עצום על הדיבור הזה, מה זה חן מקום על יושבה. הוא אומר, בכל מקום בעולם יש בו ניצוצות של קדושה שמסתתרים בתוך הגשמיות הזאת. והעבודה של האדם זה לגלות את הניצוצות שיש של הקדושה שיש בגשמיות, ולהשתמש בהם לעבודת השם. לכל אדם, זה כל אדם, לכל אדם יש עבודה של בירור הניצוצות.
וגם הוא כן יודע, לא יודע מזה, אבל זה מה ש...
הוא עושה את זה.
אנחנו לא מרגישים כלום.
לא מרגישים כלום, אבל עושים פה, פועלים, מעלים ניצוצות. אם אדם זימנו אותו משמיים להגיע לאיזה מקום, הוא צריך להאמין באמונה שלמה, שהוא לא סתם יגיע למקום הזה. כנראה יש לו דווקא במקום הזה, ניצוצות ששייכים אליו שהוא יכול לעלות אותם. זה נקרא בירור ניצוצות. בניצוצות האלה יש טוב ורע. או שאדם עובד עם זה את השם, כתוב שרבי נחמן אמר, אם יזדמן לך נסיעה תיסה, כי מסתם אתה צריך לברר ניצוצות. אבל בתנאי שבנסיעה הזאת לא תעבור עבירה. כי אם עשית עבירה בנסיעה, אז לא ביררת את הניצוצות. זה נקרא קליפת נוגה, ונוגה זה גימטריה חן. זה נקרא חן מקום על יושביו. זאת אומרת, יש חן, איפה שאתה יושב, יש שם חן, יש שם נוגה, שאתה צריך לברר אותו. אז אומר הבעל שם טוב, ביאור שס דחולין, הגמרא בחולין, מדברת על יעקב אבינו, ששם כתוב, קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחתיו, שכשהוא הלך ולנד במקום ההוא, אז הקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל תחתיו. זה הכוונה, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עננה, אתה שוכב עכשיו על כל ארץ ישראל, ככה הדברה דורשת. אז אומר הבעל שם טוב, מה הכוונה קיפל הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל תחתיו? פירוש, שלא יצטרך לנסוע ממקום למקום, לברר ניצוצים שלו, כי יבררם במקומו. במדרגה, שנתנו לו את כל המקומות בעולם תחתיו, שהוא יפעל במקום שלו את כל הבירורים שהוא צריך. זה מעלה גבוהה, שהוא לא צריך לנסוע לכל, לשום מקום, לא לפרנסה, לא לשום עניין, הכל הוא מברר תחת המקום שלו.
מצרים כתוב באמת שהשאירו אותה כמצולה שאין בדגים, הוציאו כתוב את כל ה... מצולה שאין בה דגן או כמעין דגים.
כן. הרב ארון?
זה כוונה רק על יעקב או שזה על כל יהודי?
כל מי שיכול להגיע למדרגה הזאת, הוא יכול להגיע למדרגה.
זה לא אומר כאילו שכל יהודי נמצא שם כל הקליפות שהוא צריך
לראות? לא, רק אם הוא יגיע למדרגה שהוא לא צריך לנסוע. שהוא לא צריך לנסוע ממקום למקום, זה הלשון.
הוא הגון מבינה.
כן, הגון נראה נוסע.
היה נוסע?
לא נוסע.
לא נוסע? היה לו גלות שלנו שנים.
יצא מהבית
שלו. לא, שבע שנים.
מה גיד מבזות? לא נסע לך מקום.
אחרי זה. כשהוא נסע.
כשהוא נסע. כשהוא נסע לפני. אבל השם תום כן ריבה בלסיות.
אני ריבר של הקרצ'נר, פעם זכרו לברכה, לקחת את זה פעם מיוצפת לראשונה, פתח בדרך פצי, ואוכל, ואתם תקנים פה עכשיו מצצות על כל הדרך שאנחנו עושים לבשנה.
תכף בכל מצב אני עושה הרבה הרבה שאלות, או פעמה אתה עושה כזה הרבה מה שיש אור שיש רק עוד חכים.
לא, בן אדם אבל יכול להתייחס לזה. אני משל בעבודה שאני מגיע להמון, אני... המון, זאת אומרת, אני... יש לה הרבה ביורים.
חינות.
מה?
חינות. יש לך נשמה גבוהה. נשמה גבוהה.
העניין הזה של הבעל שם שם זה גם זה גם תשובה ל...
אני עובד מקומות שיהודים לא מגיעים לשם זה מחרמון זה בגלל כל מיני כפרים כל מיני בתים צריך לזכור את זה להפנים את זה
זה גם התשובה של הבעל שם התורה של הבעל שם זה תשובה לחובות הלבבות הגוי הזה ששאל את הבן אדם, האל שלך לא יכול לפנס אותך במקומך, למה הגעת עד לכאן? אז, לפני הבעל שם טוב, אז זה היה באמת שאלה. למה אתה צריך לזוז? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח לך איזה שם? אבל עכשיו אתה רואה שיש סיבה לנסוע לכל מקום, איך אם אני אצוא זה...
יש כזה משל שאדם יראו לו בחלום שהוא צריך לנסוע לאיזה עיר, כי שם נמצא אוצר גדול. וכשהוא הגיע לשם, הוא פוגש את האדם, שאמר לו, האוצר נמצא אצלך. זה משל ונמשל, שבאמת לפעמים אדם חושב שרק במקום מסוים הוא ישיג איזה משהו, אבל באמת, באמת, אם הוא היה מתבונן עמוק. אבל כל הנסיעות שאדם נוסע, כתוב בליקוטי ההלכות, שבאמת, באמת, השם יברך יכל להביא לאדם כל מה שצריך בה, באמת הכוונה הפנימית של השם, למה הוא סיבב שאנשים יצריכו לנסוע? זה רק בגלל שיש יהודים בכל מקום, וצריכים היהודים להתראות זה עם זה, ואתה תיסע לאיזה מקום, ושם תפגוש איזה יהודי, יהיה לך איתו איזה דיבור, או לא דיבור, אפילו רק עצמו שהתראיתם, וזה יעשה איזה חיזוק, זה יעשה איזה התעוררות, ושזה השם סיבב את כל הנסיעות. ולכן גם כשאתה נוסע עכשיו לאיזה מקום רחוק, אל תחשוב שאתה נוסע לפרנסה. הפרנסה נפרט היום בעידן של המדיה. אתה יכול לראות את זה, אתה לא צריך לנסוע לאף מקום. אתה נוסע להתראות עם אנשים. אתה נוסע כי במקום מסוים יש יהודי שמחכה לפגישה שלו איתך. או שאתה צריך את הפגישה שלך איתו. זה באמת הכוונה האמיתית של כל הנסיעות. גם בעבודה. נוסעים ופוגשים את זה ופוגשים ומקדשים שם שמיים.
אף פעם אי אפשר לדעת.
כן. האוצר הרבה לא אמר שהאוצר היה אצלו בבית. אבל היה צריך לנסוע לשם בשביל לגלות שהאוצר נמצא. כן.
דווקא שם יש הרבה יהודים
רק אם אתה עושה
עכשיו שהייתי בברזיל הרב, הלכתי עם אבא שלי לאיזה משרד ממשלתי, מאות אנשים שם, מאות אנשים בתוך משרד הזה, אולם גדול, ואני עומד בתוך משרד עם אבא שלי, ויש כל המשרד עם זכוכית, ואחד ניגש לתוך המשרד, ואומר, אתה יכול לבוא לבוא, אני רוצה לדבר איתך. אנחנו באמצע משהו עם עורך דין. אמרתי לאחותי, תבוא איתי, כי אולי אני לא יבין אותו מספיק, ואני לא יכול לענות לו, את מדברת את הספר, תבוא איתי. הוא בא ואומר לי, אני בחיים שלי לא חשבתי שפה באמצע ברזיל, במקום שאין שום יהודי, אני אראה אחד מברסלב. חסיד ברסלב פה? אמרתי, איך אתה יודע מה זה חסיד ברסלב? אני ראיתי את הכיפה והפאות, אני יודע שאתה חסיד של רבי נחמן. גוי. אמרתי, אבל איך אתה יודע את זה? הבת שלי התגיירה, והיא נשואה לחבדניק, והם גרים בעיר אחרת. אני יודע קצת על החסידים, בחיים שלי לא חשבתי שאני אראה בן אדם מברסלב פה בעיר הזאת.
עכשיו, אתה לא יודע באמת מה התכלית של הדבר הזה.
אבל עכשיו הוא התחבר איתי באינטרנט, ועכשיו הוא רואה...
המורים היה פעם, נסיים בסיפור. המורים שהיה פעם ישבו אצל תלמידי הבעל שם טוב ודיברו על אמונה. איך שהשם יתברך יש לו כוח להזמין לאדם כל מה שהוא צריך בכל מקום, לא משנה איפה האדם נמצא. ואחרי שדיברו מזה, באמת נסו והגיעו ליער, וניטעו ביער כמה תלמידים. ונגמר להם כל המים, כל המזון, והתחזקו מאוד באמונה שלמדו, שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, וחיכו לראות עכשיו את השם יתברך ביער, אנשים כמה ימים, בלי אוכל, בלי מים, ופתאום ראו גוי, הולך עם שתי דליים של מים. אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר, אני לא יודע, אני עבד של איזה מלך, הבוקר הוא קם, אמר לי, תיקח שתי דליים מים, תלך ליער למקום הכי רחוק, עד שתפגוש איזה בירייה אחת, רק אז אתה יכול לחזור. אבל עכשיו הם הבינו את האמונה, את ההשגחה הפרטית בפרט, איך שהשם יתברך, גם בתוך היער, וגם כשאומרים יער, זה לא ביער של היום, היער של פעם זה היה...
הרדינים.
לא, זה לא, לפני שהם יצטרכו בכלל הבית, לפני שהם חשבו בכלל שהם צריכים מים, הוא כבר הלך עם הבית.
היי, נזכר בעת השם.
היי מאמינים כדי שיגיע המים.
כן, חזק. תשלם את רוח הפיליון. תודה רבה.
זכור לכם.
אמרתי, באמת זה הכנה גדולה לשביל של פסח, כי שביל של פסח זה הצלה של הבעל שם טוב. וברוך השם, ככה, לקבל קצת הערות. סעודה שלושיח, בבקשה. בבקשה? כן, בבקשה. זה ככה נהגו. אחרי מלחה, כמו סעודה שלישית. עושה מלחה ב-20 דקות לפני השקיעה, ובשקיעה, נעילת החג. שקור.